אני אקרא בקצרה בחלק מההרצאות שקיים בהקדמה של אורות התשובה. יסוד הכל צריכה לבוא על הסברה הכללית. בסדר, בהרצאה שלי זה עדיין קיים. אני אפתח, אני אקרא את זה לאט. אני אסביר מהר, כי לכם יותר קל להקדיש לזה רק את השיעור הזה, ומהשיעור הבא נתחיל מפרק א' באורות התשובה. בדפוסים זה היה, זוכר בהוראת הרצ"ר יהודה, הסיפורים חלק במה שאומר באיגרת של הלכת, מכל הראייה, ובדיוק שבאמת את הראייה ולא את הספר אורות התשובה, ואקרא את המשפטים הראשונים. בסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה. ועוצם השלווה ושמחת העוז צריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו ולכוון עם זה לבאר איך שמחת אמת זו ונועם זיו כל זה איננו מפר יראה חלילה ואיננו מגרע כחוט השערה מכל ההתעוררות הנפשית הנקנית בנפש מכל מיני ציורים של יראת הדעת אדרבה עוד מרבה את הכוח התמציתי של הזהירות והזריזות הנשמתית קראתי מקפת אחד, אז המשפטים יותר ארוכים. אז אתייחס אולי קודם כל הדברים האלה, מה שהוא אומר, שבסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה. נכתבו ספרים רבים. התשובה, יש פה יותר אוויר, אבל לא תשמעו את זה, אה? אני שואל לא אוהב להוסיף את החלום, איך אני לא שומע את עצמי. נכתבו ספרים רבים על התשובה, המפורסם שבהם, ויהודים למדו במשך דורות על דורות, גם כשאני הייתי צעיר עוד בישיבה התיכונית, אז זה הספר שלמדו, בדרך כלל זה היה שערי תשובה של רבינו יונה, רבינו יונה מגדולי הראשונים, תלמיד חבר של הרמב"ן, רבו של הרשב"א, וכתב כמה דברים חשובים בענייני מוסר, ואחד מהם זה הספר שערי תשובה. ספר שהיום, ואני די מצר על זה שפחות לומדים אותו, ספר חשוב, יסודי, ואפשר להסיק משם דברים רבים. אבל יש באמת בספר שערי תשובה איזשהו חיסרון בדור שלנו ולימודו. אתה די מרגיש את הספר הזה שעומד עליך עם דשות של מה שקשור ליראת העונש ומחמת היראה הזאת ממריץ אותך מחבר אותך אל התשובה כדי להינצל מגורל הדין הקשה הצפוי. וכך רבנו יונה וגם רבים אחרים שכתבו ספרים על התשובה הולכים בעקבות הנביאים. גם נביאים, זאת הייתה הדרך שלהם לדבר על תשובה. משהו בנוסח פרשת והיה עם שמוע. שמור לכם, ותפתה לבוכם, ושמתם ועבדתם, ולבוכים, ושתרבתם להם. ואז בחרף השם בכם, ולצרת השמיים, לא ימתה, ואדמה לא תיתן את תבולה, ועבדתם במהרה מעל הארץ, ועבדים כולם. מדברים על האנשים הצפויים למי שמחזיק בחטאו, וזה נכון. ונותנים את הפתרון. הקיים בעולמה של תשובה, ואת החסד שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, וכך שהוא מאפשר לו לשוב מחטאו. אינני יודע מדוע, אני עוד לא התחקיתי אחרי, לא התחקיתי לגמרי. תשובות מפה ומשם יש לי. אבל תשובה שלמה שאני מאמין בה לגמרי ואומר זהו, אני מתקשה לומר. השאלה מדוע כל עניין יראת העונש לא מספיק מדבר אל צעירים, אנשים כמוני, זה כבר, בואו נגיד, יכולים להשקיף אולי עוד את הסוף, אני לא יודע, בינתיים, אני חושב עוד הרבה זמן, אבל בואו נגיד, גם אם אני אחיה כמו שערים עד 120, אז כבר עברתי יותר מחצי. כלומר, אנשים במצבים, הדברים האלה יותר אומרים, יותר אומרים. לא, גם אני לא חי כל היום עם יראת העונש כממלאת אותי, אבל צעירים, שחיים את תחושה שהעולם שייך לצעירים, ובגיל הזה, גיל 20 או אפילו פחות מ-20, האופק נראה כל כך רחוק שלא אוהבים לדון עליו, לא אוהבים לחשוב עליו. וכיוון שכולנו בטוחים שהעונש רק נמצא בעולם הבא, ובעולם הזה אנחנו כולנו נהיה תמיד צעירים ורעננים ובריאים וחזקים, ותמיד יהיה לנו טוב, אז בואו נאמר, עניין יראת העונש לא מדבר הרבה, לא מדבר הרבה, לדעתי שלא בצדק, אבל זו מציאות שקשה להיאבק. הרב קוק, למיטב ידידי, למיטב הבנתי הראשון, שבאמת פרץ דרך חדשה לגמרי, הלך בדרך מאוד מאוד לא סלולה, כשניסה באמת לחבר את המוטיבציה לתשובה, לא מכוח לגמרי, אלא מכוח דברים אחרים. מכוח עקרונות אחרים, גם מי שלא יצליח לעקוב אחרי כל המשפטים. כן, נראה פה על עוצם השלווה ושמחת העוז, שצריכה להיות מתלבשת, הנפש של אי ושל אור התשובה מאיר בלשמתו, איך שמחת אמת זו ונועם זבקו, יש פה הרבה פיודים שלא נספיק לעמוד על ההבדלים בין ביטוי זה לביטוי אחר, אבל בסך הכל מנסה לחפש איזושהי דרך עם להגיע לכיוון של תשובה, הוא עצמו באלול היה לומד את הספר אורות התשובה, למשל. היה לומד ספר שהוא חיבר, כאילו שמישהו אחר חיבר אותו. ואיך להגיע אל רעיון התשובה, לא דרך הפחד, לא דרך השוט, לא דרך האיום, אלא מכוח מוטיבציה חיובית. כוח הבנה שאדם בעולם התשובה הולך להשיג איזשהו קניין שכדאי להשיג אותו, שחייב, כאן בעולם, יראו יותר טוב אם הוא משיג את הקניין הזה של התשובה. לראות בראש שנה וביום כיפורי, לא ימים נעימים, אלא ימים של הזדמנות. הזדמנות לרכוש ולקנות דבר שבמשך שעה השנה קשה לרכוש. הרי מישהו יושב בחודש שבט ויעסוק בתשובה, הרי הוא נראה מן המתמיעים. שלא בצדק, כן? ברור לכם שזה לא כמו לשבת בסוכה בחודש כסלו, לעשות תשובה בחודש שבט. זה לא, אין פה עיסוק של בנטויסיף. זה לא כמו לאכול מצה בחודש תמוז. אפשר לעסוק בתשובה כל השנה. אבל בכל אופן, בהתייחסות שלנו, תשובה שייכת ב-40 הימים האלה. ואלה ימים שהם הזדמנות, ולראות בראש השנה ביום הכיפורים, באשר את ימי תשובה, מימי הסליחות, מימי אלול, לראות בנו את ההזדמנות, לרכוש דבר, שאם לא נרכש אותו, אז לא שיבוא פה איזה שוט של אש, אבל חבל, אז החמצנו, אז הפסדנו שנה. כמה שנים יש לנו, לשבת בישיבה ולמדו. כמה ש... חודש אלול הזה הוא אחד מחודשי אלול שאפשר לספור על אצבעות של יד אחת, מקסימום של שתי ידיים. אתם תזכו לשבת בישיבה. אחר כך, כל אחד עם העבודה שלו, או אני יודע, עכשיו חודש אוגוסט בכלל, לא יודע איפה מתרוצצים כולם, אלה שבדרך כלל עובדים. אז תמיד יש תשובה ותמיד, אבל זה כבר לא באותה אינטנסיביות וכבר לא באותה עוצמה, כמו כאשר נמצאים ולומדים בישיבה. וניתנת עכשיו הזדמנות והזדמנות גדולה, כמובן חלק מהשנים אתם גם תהיו בצבא, ועכשיו ניתנת הזדמנות והזדמנות גדולה. לעסוק בתשובה, לרכוש משהו שבימים אחרים של השנה אין הזדמנות טובה כדי לרכוש. מטען, מטען חיובי, משהו שכדאי לקחת אותו, ולא משהו שעוסקים בו מחמת פחד, בגלל שאנחנו צריכים מהר לחפר על החטאים שלנו כדי שלא יבוא עלינו משהו. ובדרך כלל זאת הוא הולך. הספר באמת בספר היקר הזה, בספר המהפכני הזה, ואני לא היחיד שאומר. מכל הספרים שלו, ואולי הספר היותר מהפכני, יותר מהפכני. גם הוא התייחס לספר הזה כאל יצירה שביצירות. מעבר לכל הספרים שלו, ואני חושב שכולנו מסכים בכל ספרי הרב קוק, הם ספרים חשובים ויקרים וטובים וששווה לעשות. לא בנינו פה ישיבה שעוסקים רק בהם, אבל בואו נגיד, בוודאי ששווה לעסוק בהם, בוודאי שיש הרבה מה לעשות בהם, ואפשר באמת לרכוש מתוכם רכוש גדול ואוצר רב. אין כמו הנערות, בואו נגיד, מהמהפכנות, מהתפיסה הבלתי רגילה, שיש באמת בספר הזה. והדבר הראשון, הוא קובע, וכאן הוא פחות או יותר קובע את המוטו שעל פיו הוא רואה את הספר שלו, ולכן הרב סמידה הכניס את זה כהקדמה בספר, שכאמור עכשיו הוא שמעת, אינני יודע מדוע. זה ביסוד הכל, זה גם ה... אני משהו דחוף, אני בשיעור. שוב, לענייננו, ובכן, הדבר הראשון שממנו מתחיל, וזוהי גם הכותרת של, של אותו פרק בהוצאות שאני מכיר של אורחות התשובה, ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה. מה החשש הגדול? ומעלה כאן הרב קוק. וזה שאנשים ירתו מן התשובה, זה אפס. חוסר ביטחון של הדבר הזה. חוסר ביטחון של הדבר הזה. שנה שעברה כולנו עמדנו, ואמרנו בסליחות, אחרי השם הצלקה, אלינו בו שתכונים, וכמה אנחנו צריכים לשוב ולחזור ולתקן. והנה השנה אנחנו עומדים בדיוק מאוד לא רצה. שוב יש לנו לשוב, לחזור. כן, אז מה עושים? התחושה הזאת שחתמנו על המחאה בלי כיסוי. ועכשיו אנחנו באים שוב. השאלה איך דבר כזה יכול לעזור? אדם עשה איזשהו חטא גדול ושב עליו, התחרט, החליט והגיע למקום אחר. בסדר, אז דבר מתקבל על הדעת. אבל כשאנחנו עושים בשגרת חיים והצורך לתקן את השגרה הזאת, לעלות, לטפס, וכעבור שנה אנחנו מוצאים את עצמנו, דומה בנקודת התחלה דומה להיינו למה שהיינו בשנה שעברה, והתחושה שהדבר הזה הוא איזשהו, הוא איזשהו טקס, אבל הוא לא דבר מציאות. הוא לא מביא לעצמו. אני חושב שהיו חתנים, אני חושב שאתם על הכתובה, יש לי נוסף של כתובה שלי, אני לא יודע כמו שלך קיים. וכתובת עברית גם, זה היה עם אנשים, לא מרשמים, ובנוסח אחר, לא חשוב כזה. היה שמים על אדם, אני שואל אותו, הוא מבין, אז מה הוא חותם? מה זה בלה בחירת טקס? זה לא נכון. זה לא נכון, זה לא צריך להיות. וצריכים לבחון פה, לראות אותו. אני חושב, אני חוקר חתן וקלה, אני גם כמובן שומר את זה לחלוטין בסוד, זה דיסקרטי. ואני שואל, כמה כסף נתנו העובד? אני חושב לדעת, כדי לדעת איזה סכומים, רשום בכתובה. זה צריך להיות חלק מעניין. לא הרי כתובה של הורים של הכלה שנתנו דירה, לכתובה של הורים של הכלה נתנו אולי מקרר ומכונת כביסה, אבל דברים אחרים, זה בסדר, 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 אין לי טענות, לא הורים כאלה ולא הורים כאלה, אבל בכתובה צריכים לראה של דברים אחרים. אני לא אומר, בלב הכי זה רק טקס. זה לא רק טקס. ואותו דבר לגבי דברים אחרים. גם לגבי תשובה, האמונה, האמונה הזאת, התשובה יכולה לשנות את זה. התשובה יכולה להוביל. התשובה יכולה להוביל אותנו למקום אחר. מזה מתחיל הרב קוק את ספרו. ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה. תכף יסביר את הבעיה שבמשפט הזה. זה משפט שבאמת יש בו בעיה. והוא אומר, אני עובר כרגע לסוף המשפט. לא נספיק פה לדבר על הכל, כמו שאני רוצה כבר בשיעור הבא, לדבר על הספר עצמו. הוא אומר, איך לכוון עם זה, איך שמחת אמת זאת ונועם זיו קודש זה איננו מפר עירה חלילה, ואיננו מגרע כחוט השערה מכל ההתעוררות הנפשית הנקנית בנפש מכל מיני צירים של עירה התתה, עד רבה עוד מרבה את הכוח התמציתי של הזהירות והזה של המשפט. אדם מגיע לביטחון בתשובה, הוא עומד כאן על הבעיה האמיתית. זה עלול לפגום את עירת החטא. אם יש לנו איזשהו כרטיס ביטוח פנימי, יודעים מה, בואו נדבר ונשווה את זה לבחור צעיר בגילכם שיושב ליד ההגה ולוחץ על הגז ונוהג. ואחת הסיבות שאנחנו לא נוהגים כל כך בזהירות היא אנחנו מחזיקים בכיס תעודת ביטוח. ביטוח חובה ודאי. ביטוח צד שלישי כמעט תמיד. ובדרך כלל גם ביטוח מקיף. ובואו נגיד, עד שקורה משהו שמישהו, אני יודע, חלילה נמצא קשה או חלילה יותר מזה, אדם לא מאמין שיקרה. אבל אם תהיה דפיקת פח ורכב יתהפך, או אתה תפגע ברכב של מישהו אחר, תמיד אתה יודע שהביטוח יש שם. אם לא היה ביטוח, אנשים היו נוהגים יותר בזהירות, וזה נאמר כבר במחקרים רבים מאוד. אם אדם היה יודע שתאונה, שהוא לא נהג כמו שצריך, הוא צריך להתחיל לחפש ולהוציא מהכיס שלו 100,000 שקלים כדי לשלם לשני, ולא, כבר לא תהיה מכונית, היה נוהג יותר בזהירות. אבל מה? יש תעודת ביטוח, יש בעיה, אתה מצלצל לסוכן והוא מסדר לך את הכל. וגם אם חלילה יש פנייה, בסדר, בית חולים, זה, בשבוע של דבר העסק ב-90% מסודר. אם זה לא היה כך, אדם היה נשאר יותר. בכל מעשה. אז דבר לגבי רפואה. אם רופא ותרופות היו עולים לנו כסף וזה לא היה על חשבון קופת חולים, אנחנו היינו נעזרים יותר וחושבים יותר על מה שאנחנו אוכלים, על מה שאנחנו שותים ועל מה שאנחנו לובשים ועל איך שאנחנו מתנהגים. כיום הכל מכוסה, כל דבר וכל צרה מכוסה, אדם יכול להתפרע ולעשות כל מה שהוא חושב, אם זה בטיולים ואם זה בשגרת חיים ובכל דבר אחר. רעיון התשובה, ועוד ספר שמתיימר להיקרא בשם אורות התשובה, עלול להיות איזושהי תעודת ביטוח לאדם. בסדר, אני אחטא, אבל יש ביטוח. עכשיו כבר התייחסו לעניין. אומר אחטא ואשוב. נאמר, אומר אחטא ואשוב, ואין מספיקים בידו לעשות תשובה. אז בא... אני יודע, חז"ל בכל אופן רצו פה לאיים שאדם לא יחטא, אז בא רב מאיר מפרישפילן, גדולי החסידות, והסביר, אומר כתב יאשום, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, לא מסתפקים שבידו לעשות תשובה. כלומר, ודאי בידו לעשות תשובה. אם אדם כבר כשחטא חשב על התשובה, זה סימן שהתשובה מהירה בנשמתו בצורה כזאת, שאין ספק שיכול לעשות תשובה. אז אדם מפסיק לפחד מהחטא. אתה לוקח ילד, וזאת באמת, כאן אני חוזר לבעיה ולביטחון ולשאלת הביטחון שקיים בעולם התשובה, עד כמה זה לא דבר טבעי. והוא מדבר פה על שני דברים סופרים. התשובה היא לא דבר טבעי כדי להאמין בו, וזה חלק מהגורמים שמפריעים לנו לדבר עם אנשים ולשכנע אותם לעשות תשובה. אני אעשה לזה ככה. קין, הרג את הבל, כולנו יודעים. ולמרות שהרג את הבל, יש אפשר להרג אותו במזיד, נכון? קין אלה ולכים, ולכים יותר מסתף, היה קום. קין אלה ולכים ירגעו כל דמי אחי אחד צועקים אליי מן האדמה. הוא לא נידון לזה למוות. האדם הראשון אמר לו, יאו, כל חיים, אני מאוד תבוט. וקין אפילו לא למה שהוא ימות. אמר, לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם. יתר על כן, מה הוא נהנש? לגלות מן האדמה, איזה עונש זה? זה רוצח ושוקל. חייב גלות. מדוע קין נענש כרוצח בשוגג ולא כרוצח במזיד? ההבנה הפשוטה, אני אומר, ומעניין איך הגעתי אליה פעם. שני הילדים שלי הגדולים, תאריך השם ימים שנותיהם, היום כבר בני 30 ו... אני זוכר אותם שהיו אחד בן 5 ואחד בן 3. שיחקו בבית, היה להם רובים. עשו קרב, כל אחד בחדר אחר, מי מגיע, כמו אימון בשטח בנוי. וככה יורים אחד על השני, אני יודע, ראו איזה סרטים, ומיד שאחד היה רואה, השני היה צריך להשתתח. כמו בסרטים, נכון. חשבתי והסתכלתי עליהם. אבל יש בעיה במשחק הזה. מה הבעיה? נו, ירית, הרגת אותו, השתתח על הרצפה, מה המשך המשחק? הייתה להם בעיה, אז היה להם גם עוד רובה, לא יודע איזה רובה מאולתר כזה, שיורים בו והוא היה נקרא רובה הצלה. כשאתה יורה בו והוא קם לתחייה, וממשיך המשחק. כן? אז מחליפים רובה וממשיך המשחק. אני יושב מסתכל עליהם, משחקים, הם מרותק. מסתכל, ופתאום אני גם, רגע, קין והבל. שני אחים. יורים אחד בשני, יורה בו, הוא נופל. מה קין לא יודע ולא יכול לדעת? שזה היה מעשה בלתי הפיך. את זה קין לא יכול לדעת. זה היה מעשה בלתי הפיך. הרגתי אותו, בסדר, נו. מחר נקום, נריב עוד פעם. עוד לא היה מוות פה. להבין את הדבר הזה, שהבן אדם ששוכב כאן לא יקום עוד. וזהו, נגמר עולם אחר. פתאום רק אני לבד בעולם, והוא איננו. גם אם הוא ידע, הוא לא יכול היה להפנים את זה. זה לא דבר שאפשר היה להקל אותו, זה דבר שאפשר היה לקלוט אותו. את האי הפיכות של מעשים. ילד, תינוק, נמצא בלול שלו, יש לו איזה בובה, איזה דובי או משהו, כן, נגיד איזה בובה. מה הוא עושה? אני מסתכל, אני שומע כל המשפט. באה אימא, מרים. מה הוא עושה? באה אימא, מרימה, יש לו כדור, שומע. מה הבא? ככה הוא חשב. עד שהוא לוקח איזה כוס מהשולחן. הוא עשה את זה בדיוק כמו עם הכדור, ובדיוק כמו עם המודע. וככה הוא לומד. שיש בעולם דברים הפיכים, ויש בעולם דברים בלתי הפיכים. יש דברים, זרקת. נרימים בזה חושב. יש דברים, זרקת, זהו, נעבוד. זה לא יכול, זה לא יכול. חלק מההתנסות של האדם בגיל צעיר, ותדעו לכם שגם בגיל מבוגר. גם בגיל מבוגר. אני עוד לא למדתי את התנסות החיים שלי. מה הפיך ומה בלתי. זה נכון במעשים, זה נכון בדיבורים, זה נכון בכל דבר. אתה יכול להגיד למישהו משהו. באותו רגע אולי נפגע, אולי... אחר הכל מתחיל מחדש. זאת אומרת, אתה לומד שיש דברים לא הפיכים. אדם נושא אישה. תחילה איזה מערכת שהוא במשקל. זה מאוד חשוב לדעת בה. מה הפיך ממה בלתי הפיך. ואיך עלולים להפוך הפיך לבלתי הפיך. בצורות התנהגות מסוימת. מסוימת. אני שואל את עצמי, כמה זמן ייקח לכם? אני לא בא עכשיו לדיחוס. להבין כמה התבטלות של סדר אחד זה דבר בלתי. התחושה היא זה אפילו, אבל היום לא למדנו מחר. אז הסוגיה הזאת לא בדיוק. אפשר, מחר נכון, סוגיה חדשה, אני אמרת, אני אמרתי. רק מפרספקטיבה הרבה יותר מאוחרת שאין לכם עכשיו, הפרספקטיבה עכשיו. תלמדו לדעת, יש דברים יותר הפיכים, יש דברים פחות. תפילה שלא התכוונו, הנחת תפילין שלא התכוונו. מה הפיך ומה בלתי. התפילת יום הכיפורים, אנחנו חיים כל הזמן בתחושה, זה בלתי הפיך. למה? כי יום הכיפורים הבא זה בעוד שנה. אז סתם תפילת שחרית, איזה ברכת המזון. ארבע שעות עוד ארוחה. אני כן אתכם. שמה ככה? מה זה הבלתי הפיך? מישהו מחלל שבת בשוקר. לא, לא התכוונתי, יאללה, עברנו. עשר דקות, לא זוכרים. אם היית עכשיו צריך ללכת, לקחת את הכבשה שלך, שגידלת אותה במשך כל הזמן, היא תסתכל לך בעיניים כשאתה שוחט אותה. ואתה מקריב את הדם שם כדי לחפר על החטא שלך. משוגג! חטאת! אולי ניתנה לך תחושה יותר אמיתית. מה זה בלתי הפיך? מה המשמעות של בלתי הפיך? נהגת ברכב, נתקעת בעמוד. מה אתם אומרים? זה התאונת פח, הפיך או בלתי הפיך? תלוי, לא נקרא עכשיו בשגים מקצועיים, אם השעה שלי נפגע, לא? אם לא נפגע, תאונת פח, יאללה, כמה מאות שקלים, ביטוח של... אמר, אם נפגע השעה שלי, כלומר, הריבוע הזה, שתחזיק את הריבוע. איך זה ירד ב-50%, כמעט ב-50%. בלתי הפיך. אבל דעו לכם, אנחנו בדרך כלל חיים בעולם שהוא בלתי הפיך. הדברים המשמעותיים שקורים בחיים שלנו בדרך כלל הם בלתי הפיך. זה רוב הדברים. שכת בבבטרה, יש דיון. איך חבל להקפידו על העניין הזה? מישהו יודע מה זה גט מקושר? קלתם פעם במושג הזה. גט מקושר זה גט שנותנים לכהנים. זה בגישה, בגלל שזה בלתי הפיך, בגלל שכל גט שאתה נותן לאשתו, המגרש אישו, להנעים אותו פונדקי, בסדר, הם גרש אותו מחר. זה לא עובד ככה, זה יכול לעבוד ככה. זה כהן, שזה גט אחר. צריכים עדים לחתום על כל שורה, אחרי שהם כתבים את הרבה שטופים, והעדים צריכים לחתום על כל שורה, אתם מבינים מה שקורה שם. מה המשמעות של חתימה? תביא את הכסף לחבר שלך, אפילו, אתה מחזיר. תביא את הכסף בשוק האפור, תשכח לי. לא רוצה לספר לכם אפילו משהו. אז אתה מרשת שאי אפשר לצאת. רוב הדברים שיש לנו בחיים, בעיקר כשאנחנו עוסקים בעבירות, הם בכפף. תעשה עבירה, לך תגיד לשופט, לא בכוונה, כבר פתחו לך תיק, כבר יש לך תיק, כבר אין לך תעודת יושר, כבר אתה נכנס, אני לא יודע למה, אין דברים. זוהי התחושה שלנו גם לגבי עבירות. ופתאום בא כאן עולם שלם ואומר, הפיך. זה לא נתפס אצלנו. ומצד שני, אם זה נתפס אצלנו, אז אולי באמת, העבירה זה דבר קל. בסדר, אמר העבירה, נחזור בתשובה, אז אולי העבירה זה דבר קל. הרב קוק נאלץ להתמודד כאן עם שתי נקודות. מצד אחד, אם זה בלתי הפיך, בן אדם לא יגיע לתשובה. אם יש תשובה, אז בן אדם מהר מאוד יהיה בכתב ישוב. אז למה להתאמץ ולא לכתוב? איך, כאן הוא מתלבט, איך לכתוב את הספר שלא יגרע מכל הציורים של יראת התא, כמה גרוע וכמה חמור לכתוב, ואיך אדם אחרי שחטא יוכל להאמין באמונה שלמה, יש תשובה, יש תיקון. ניתן דוגמא. נגיד שכאן באו, שתפו את החדר הזה, ניקו אותו, הכל, שידרו. פת האתר, רצית לקצר את הדרך, במקום ללכת על השביל, הלכת דרך הבוץ, נכנסת לחדר, טיילת, כל הניקיון היה כלא היה, כל החדר מלא עקבות של בוץ. מה קורה לך? מי שיגיד, מה הבעיה? יש פה שער אבים, מחר הוא יבוא נקל. פשוט לא. מה יש שער אבים? שאני אלכלך עם בוץ, והוא מחר יבוא. ונקל. וזה מין תחושה שמגרה עתירת התאים. יש אפשרות, אם אתה עשיר לך, זה מעשה, זה מעשה, חמור. אתה תקבל עונש. מה יהיה העונש? לא יודע. חשבו על עונש מתאים, למי שעשה את זה. יש כמובן אפשרות שלישית, ומה היא? ידידי היקר, הנה המגב, הנה הסמרטוט, הנה הדלי, כאן יש מים, כאן יש שבון, לעבודה. כולנו מסכימים שזאת הדרך הנכונה. כלומר, יש תיקון. אבל את התיקון אתה צריך לעשות. ויש לי תחושה שאחרי שאתה תשטוף את החדר, כמו שצריך, אנחנו נבוא לבדוק, שזה כמו שצריך, כלומר, קודם כל תזיז את כל השולחנות, תריב את כל הכיסאות. אתה תעשה את זה, ולא תחכה לערבי שיבוא מחר. יש לי תחושה שבפעם הבאה אתה תחשוב פעמיים לפני שתיכנס איתו אצלכם. מצד שני, אם אין סמכתות, ואין דלי, ואין מגב, ובואו נגיד גם אין עונש. אין מי שיעניש אותך. אבל בואו נגיד שגם אין ערבי שאין לקמח. אז מה יהיה? החטא נשארים בעוץ. אז מה יהיה מחר? נראה אתכם. כבר מי שיכנס, בואו יש כאן בואו. גם אני אלך קוצר את הדרך, במקום ללך דרך השפיל, אני אלך דרך הבוץ. אבל זה נקרא, יש בו. אני זוכר את הישיבה כאן, אדון שבועות, בתחילת ימי, איפה שצומת היום. לא היה באדון שבועות כביש ולא שביל אחד לרחוב. הכל אדמה שטרקטורים עוברים עליה. כן, זה אדמה כזאת טוב. עכשיו תארו לעצמכם איך זה נראה ביום גשם. לא, מה לעשות? אנחנו טבענו בבוץ עד כמעט עד הברכה. וכך נכנסנו לבית מדרש, מה אפשר היה לעשות? אנחנו רוצים עליהם להוריד את המכנסיים כל פעם שאנחנו נכנסים, גם המכנסיים יורדים. וממש, הלכת שקוף. ככה נכנסנו לבית מדרש. אז איך אתם חושבים בית מדרש היה נראה? היה להתרגל. למחרת, ערבים בחלום היום. לא היה פה מישהו, כי אנחנו היינו. אבל יום אחרי יום, זה היום ששם, יום אחרי יום, יום אחרי יום. מה פעם בן אדם מבחוץ, אחרי שכבר היה יבש, אפשר היה להיכנס. תגידו, אתם לא מתביישים, אתם לא מתרגלים. לא, אפשר היה להשתנות ציצים. אז אני אשפט בית המדרש מרוב עפר ומרוב עפר ומרוב עפר. אז למה אתה? אני אשפט. אבל אין דבר כזה, כשאנחנו נורים על הנשמה, אין דבר כזה. וצריך לנקות. ואם אדם יודע שהוא צריך לנקות, טוען הרב קוק, הוא יזהר יותר. כמובן, זה מותנה בתנאי אחד, והתנאי הזה הוא תמיד נכון. תמיד תזכרו, יותר קל, לא לעשות כיסורי דרך הבוץ וללכת על השביל, תמיד זה יותר קל ויותר פשוט, מאשר להיכנס לבוץ ולנקות אותו אחר. איש לא צריך לחשוב שהוא לא מצווה ולא קל. תמיד יותר קל להתאפק ולא לעשן את הסיגריה הראשונה, מאשר לעשן סיגריה אחרי סיגריה ואחר כך להיכנס לתהליך של גמילה. תמיד יותר קל לא להתרגל למשקאות חריפים, מאשר להיכנס אחר כך לכל מיני תהליכי גמילה, ויש תהליכי גמילה וקופת חולים נותנת, זה יותר קשה, זה יותר מסובך. ותמיד יותר קל לא לחתום, מאשר לחשוב אחר כך איך לתקן את החטא, לתקן את החטא זה סיפורים. חטא צריכים לתקן. לפני שמתחרטים על חטא צריכים לתקן. בכלל לחטא יש תוצרים. וצריכים דבר ראשון לתקן. אבל צריך לדעת, כל חדר שאנחנו נכנסים אליו, יש ליד דלת, מאחורי הדלת, דלי, סמרדות, סבון ומה. ותמיד אתה תוכל לתקן. אבל לא כדאי לך לנחלך. אבל אתה צריך לדעת בעולמו של הקדוש ברוך הוא. יש דלי וסמרטוט וסבון ומת. הקדוש ברוך הוא לא זרק אותנו לעולם שאי אפשר לתקן. אני בהחלט מסכים, כשקוראים את פרשת בראשית, גם אני מסכים שקיימת בעיה. הקדוש ברוך הוא גירש את האדם מגן עדן עד מתי? בסדר, חטא! למה שלא יוכל לתקן? למה שלא יוכל לשוב? האמת שהיה לו זמן לשוב. הקדוש ברוך הוא שאל אותו אייכה. הקדוש ברוך הוא לא יתכוון שייתן לו תשובה, הוא יתכוון שהוא יעשה תשובה. זה היה הרגע שבו האדם יכול היה לבקש סליחה, אבל הוא אמר זה האישה אשמה. אז הוא שאל את האישה, אז היא אמרה נחש אשם. קודם לתקן. זה היה עוד רגע שיכלו. למה אחר כך אי אפשר לתקן? אני לא יודע. אפשר לתקן, ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המתן. אחרי מתן תורה, דברים הם אחרים, ותורה באמת ניתנה כסם או כתבלין, ואפשר לתקן. ואדם צריך כל הזמן לחשוב. העולם שאנחנו נכנסים אליו, הוא אולם נקי, מאחורי הדלת יש דלי וסמרטוט ומגף וסבון. ותמיד אפשר לתקן, ואין דבר שאי אפשר לתקן. וזה צריך לתת את הביטחון של התשובה. וזה צריך להביא את האדם למצב שהוא ידע. אין דבר כזה, חטאת איתו, נמשיך. התביעה תמיד קיימת עליך, שתתקן. התביעה תמיד ממשיכה להיות קיימת עליך. זה לא, טוב, נו, אז מה, נכנסתי עם בו, בסדר, סליחה, אתה, בסדר, אני יודע. אין דבר כזה. החטא שלך הולך וגובר. נכנסת פעם אחת עם בו. חמור מאוד. אם עברה רבע שעה ולא ניקית, זה יותר חמור. ואם עבר שעה ולא נקיטה, זה חמור שבעתיים. ואם עבר יום ולא נקיטה, זה כבר הופך להיות פשע. וכבר מחזיקים אותך כאדם חסר תרבות. והתביעה לנקות קיימת עליך כל הזמן. ואתה צריך לתקן. כך שמצד אחד מבטיחים לך, יש ביטחון גמור בתשובה. מצד שני, תמיד תזכור. היה יותר פשוט שלא להסתבך עם העסק. פעם הבאה, או שתנקה את הנעליים, או שתלך דרך השביל. אבל תמיד תזכור שאתה צריך לתקן. אתה צריך לתקן. הייתי פעם בישיבה, לא הייתה משוכללת כמו הישיבה, לא ברור מה ש... כל דבר פה משנה, זה דברים שלא תוכלו לתאר לעצמם. ישיבה חרדית, תלמיד אחד בחוסר זהירות, לא במזיד, שמה חלום. וראש הישיבה, אני זוכר שאמר, אמר לך, תתקן, איך אני אתקן? אני אומר, בישיבה. לא אני. תפיס, איפה יש זקן? אני יודע איפה יש זקן. תתקן, תמצא לתוך השפה טלפונים, תמצא איפה יש זקן, תשכנע אותו לבואות שלהם. אז אמרת לך, אתה צריך לתקן, והתלמיד הזה היה מסכן, זה פשוט. בחור, בן 19, חרדי, בישיבה, לא יודע איפה צד ימין שלו, לא יודע איפה צד שמאל שלו. שבר חלום. תנסו לחשוב בעצמכם על האפשרות הזאת. אתם שוברים חלום, תמיד יש יוסי וייל, תמיד יש משה מרציאנו, תמיד יש מישהו בסופו של דבר יתקן. מקסימום יגיעו לכם להביא מאבא שלכם צ'ק. אפילו זה אני לא בטוח שיש לו, וחבל שלא יש. ותארו לעצמכם בחור, ישיבת תפרח זה, סוף העולם, כפר אי שם בצפון הנגב. איך אתה מגיע? לאף אחד אין טלפון. אין מכונית פרטית. מאיפה אני מתקן חלום? ועומד ההוא, והרב אומר, לא, אתה צריך לתקן לפני כן, עליך, מה לחפש פה? אתה מתקן את החלום. איפה אני נמצא? מי אני נמצא? מאיפה יהיה לי טלפון? מי אני אתקשר? איך אני אביא אותו? איך אני אשלם לו? מאיפה? טוב, יש אולי רעיון אחר, אולי תלמד זגגות. ותדע איך קוראים זכויות, תדע איך לחתוך אותה, ותדע איך להדביק אותה, זה גם אפשר. אבל אתה צריך לתקן. כמה לקח יש בסיפור הזה? זה אחד ששבר חלום ברשלנות. בושה, אבל בשוגג. זאת, רבותיי, התביעה אצלנו עם כל חטא. אין על החטאים שלנו. לא זגגים, ולא סנדלרים, ולא חייטים, ולא חשמלאים, ולא אינסטלטורים. אם אנחנו שברנו, אנחנו צריכים לתקן. תלמד אינסטלציה, ותלמד לתקן את הבן. וככה עבדנו פעם, היום כל דבר יש בעל מלאכה. גם אני היום מזמין לכל דבר בעל מלאכה. הייתי צעיר. טסתי בה בביור, והיינו הולכים, כמה חברים, פותחים את האבא של הביור, הייתי נכנס מנה, מתחיל להוציא משם כל מיני דברים. אני זוכר ערב יום כיפור, שעתיים לפני כניסה לכאן, ופתאום כל המים עולים למעלה. כל הביור עולה למעלה, סליחה. מה קרה? אני סתם אביור. נו, לך תתחיל. עשיתי את זה, לא הייתה לי ברירה, שעתיים לפני יום הכיפור. גמרתי לפני, לא עושה כבר לא היה. אבל לפחות לחג נכנס. אבל ככה זה אמר. דע לך, כל חטא שלך, אתה מסוגל לתקן, יש לך הכלים לתקן, ואתה צריך להפשיל שרבולים ולעזור. ויש לפיך תביעה, ואם אתה לא מתקן, אז אתה מוטרע ועומד כל הזמן. וכבר כתוב בכל הספרים הקדושים. לא תהיה תביעה נגד האדם על כך שהוא חטא, בגלל שאין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות. נכנסה מאדם רוח שטות, אז הוא חטא. התביעה נגד האדם לא תהיה על כך שהוא חטא, התביעה תהיה על כך שאחרי שהוא חטא, שהוא לא תקן. כולנו מבינים שיכולה לנשור למישהו מהכיס קליפה או נייר על הכביש. מתי האדם הזה יחשב בינינו כחסר תרבות? לא כשזה נפל ממנו, אלא שהוא לא יתכופף לדין. שהוא לא יתכופף לדין. בדין הפלילי, חלילה תפגע במישהו, והוא יותח אל הכביש. מתי תיכנס לבית סוהר? אם לא תעצור ולא תיקח אותו לבית חולים. אז תיכנס לבית סוהר, ובצדק. עשית. תתקן. וזאת תביעה שמונחת לפתחו של כל אחד מאיתנו. עם האמירה, אתה מסוגל לתקן. ואתה יכול לעשות את זה. והשאלה רק איך עושים את זה. אבל במשפט הזה יש לרב קוק אמירה נוספת. האמירה הזאת היא צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה, עוצם השלווה ושמחת עוז, שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש ישראל, אשר אור התשובה מאיר ונשמתו, ולכוון עם זה איך שמחת אמת זאת ונועם סיב קודש זה איננו מפרירה, אלא איננו מפריר הדיבה. כאן עולה עוד רתיעה מעולם התשובה, שהרב קוק מנסה להתמודד איתה. תשובה, כשאנחנו קוראים אותה במושגים של רבינו יונה, מתחברת בראש ובראשונה עם איזושהי כדרות פנים, אני לא יודע אם להגיד אותה כעצבות, כצער וכו', כן, בין 20 מקרי התשובה שמונה רבינו יונה, הצער השתונן בלבבו וכו' 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 על כל מה שעשה, על כל מה שקרה לו. אנחנו לא אוהבים דברים שמביאים אותנו אל צער. זה קשה. הרב קוק הוא למיטב ידיעתי הראשון שמנסה להתמודד עם תשובה שמביאה לשמחה. אז הוא קורא כאן, עוצם השלווה, שמחת העוז, איך תשובה מביאה לשמחה. לא שאלה שהוא התמודד איתה. הוא עתיד להתמודד. איך זה מביא לשמחה? איך אדם איפשהו אחרי החטא מתנתק במשהו ממקורו, כמו איזה גזע עץ שהתנתק במידה מסוימת מהשורשים וחי באיזשהו חוסר ביטחון, ואיך תשובה מחברת אותו מחדש אל השורשים, והדבר הזה מביא איזושהי שלווה. וכיוון שאין שמחה אלא אין שמחה כהתרת הספקות, ספק מנדנד את האדם, מביא אותו לאיזשהו חוסר ביטחון, התשובה מביאה את האדם למקום יותר בטוח, למקום שהוא חש בו קרקע יותר מוצקה. קרקע יותר מוצקה. ובסופו של דבר הדבר הזה מביא אותו לידי תשובה. לידי שמחה. הדבר הזה מביא אותו לידי שמחה. איך על ידי מעשה תשובה האדם מרגיש שהוא חי בעולם על קרקע יותר בטוחה. לא בוסס בבוץ. איך אדם שהצליח להגיע להחלטה ולהגשים אותה, לתקן, מרגיש יותר מדי. עברתי פעם איזה קורס, קורס נהיגה במצבי חירום. לדעת את זה, אתה לומד שם כל מיני דברים, בעיקר אתה לומד שם לנהוג כמו בסרטים. אם אני מתכוון לנהוג כמו בסרטים, לא רואים סרטים. אני אגיד לך כמו בסרטים, ולדעת לנסוע ככה, ולעשות על פני משהו מאוד קטן, סיבוב של 90 מעלות, וצריכים זה עם משיכת האמברקס למעלה, שומעים את החריקה, וביחד עם סיבוב עגל, וגלגלים קדמיים, גלגלים אחוריים, לא ניתן לכם עכשיו את כל ההנדסה. תחבורתית של הילד. והרכב נוסע באותו זמן, אתה מרגיש לא מספיק בטוח, ועושה לך סיבוב של 180 מעלות ככה, ומשהו מאוד קצר, איפה נוצר? אתה היום ברוך השם נמצא פה בכבישים טוב, היום נמצאים בכבישים פה, ופתאום אתה מגיע, עורב לך מחסום או כל מיני כאלה דברים. יש לך נשק, יש לך מה לעשות, אם אין לך נשק, אתה צריך לעשות סיבוב של 180 מעלות על המקום שלך. אם אתה רוצה לחיות. אמרנו את זה. עשינו את זה. זה מין תחושה כזאת שבסופו של דבר יש לך הרבה יותר תחושה, הרבה יותר בטוחה בנהיגה. אתה לומד לתפעל רכב במצבים בלתי שגרתיים. פתאום רגיש יותר בטוח על הנשק. דווקא כשעברת כל מיני כאלה בצד. וואלה, היה לי פעם שעשיתי כזה דבר, הרי כבר היה שני הגלגלים הצדדיים. כן, נחת בסופו של דבר טוב, כמו שצריך, ברוך השם. מצב חירום כלשהו, הייתי צריך לזה, הייתי כל מיני המשפחה. הרגשתי יותר בטוח. וגם כאן, תשובה, ואתה עובר. כאילו, ל-180 מעלות, פתאום אתה מרגיש יותר בטוח. איך מגיעים לזה? יש כאן עוד הרבה דברים, אבל בכל אופן, אני לא אתאפק מלקרוא את המשפטים האחרונים, שמופיעים גם על העטיפה של אורות התשובה במאמרות הקודמות. אני אדלג לסוף האיגרת, ובפעם הבאה נתחיל מהספר עצמו. אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים, בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דברת הקץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. כי כל זמן מאיר בתכונתו, ועצת השם אשר יעץ לאחל אור גאולה מעולפת במתכוני מסתרים, כמו שאנחנו רואים בעינינו, מוקפת בהמון וכו' וכו' וכו'. לא נקרא את סוף המשפט, הוא כותב באיזה מין סגנון כזה שכל משפט זה עמוד. נתפק בחצי משפט. אנחנו צריכים לעשות טעמים למשפטים שלו. כל היוצא שם עוזר ותחישות ותחישה של כל פיסות. משפטים ארוכים כאלה. כאן במשפט הזה הרב קוק חושף מה היה הכוח שלו לכתוב את הספר אורות התשובה בסגנון שונה מכל מה שנכתב בתשובה עד ימיו. שלום, שלום רבי
גם לא נגיד איך אני עושה שאני אראה יותר
משאירה?
שם לי!
אני רואה שאני לא ישן טוב אנחנו הולכים לישון בשעה
12. יש לי שתי דקות להחזיר שלושה ספרים.
רגע, מותר לנו להשמיד את המיקרופון?
אה,
אני בטוח שיש משהו שמונע את תחת שיער, אני משער שלא, המציאו גלולות בשביל זה, כי אנשים ממציאים גלולות בשביל עוד איך כסף.
אה, תומר!
אם זה, אני מפה משלגע בשביל.
יש מישהו ימציא? כן. לא, אני מפה למצוא לחומרים בעצמך. אין, היה שבוע
שחלה. כן, זה המחאה.
אני צריך ללכת ראש שלך.
לא, אין על עצמך. לא לנו, לא לנו, אנשים לא
לנו. לא לנו,
לא לנו. איזה עבד פה למשעה? לא, תומר, אנחנו צריכים ללמוד.
זה עדיין מקליט.